הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ייסורים וגם חודש תמוז. שיעורנו לרפואת הילה מלכה חיה בת רבקה, דליה בתורה, לרפואת רחמים קלמון בן שמחה אלין, ולעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי, ולהצלחת שמעון בן אודליה. חודש תמוז. חודש תמוז הוא חודש קשה. אמנם בתשעה באב התחיל החורבן, אבל כבר בתשעה באב, במהלך היום, קמים מהרצפה, האבלות של בין המצרים מופסקת בסוף היום. חודש אב הוא גם החודש לפי המסורת אמור להיוולד בו המשיח. בתמוז, י"ז בתמוז הובקעה העיר. ובתהליך החורבן שהתחיל בי"ז בתמוז, מסתיים בחודש אב, שאז נולד המשיח, שאז קמים אחרי תשעה באב. אבל י"ז בתמוז נשאר רק עם האבלות. בנביא יחזקאל פרק ח' מתאר הנביא את התועבות שעושים עם ישראל, ואחד מהם הוא אנשים מבכות את חודש תמוז. מה זה תמוז? סוג של עבודה זרה. חודש תמוז הוא חודש של הסתר פנים. ובכתבי האריז"ל כתוב שכל חודשי השנה הם צירופים של שמותיו של הקדוש ברוך הוא. י' כ' ו' כ'. שם הקדוש ברוך הוא. וחודש תמוז הוא השם בסדר הפוך. במקום יוד, לאחר מכן כ-ו-ק, הסדר הוא הפוך, כ-ו-ק-יוד. מה הרעיון שבזה? חודש תמוז הוא שם השם שנקרא בסדר הפוך. חודש תמוז מבטא את האיסורים, הסתר פנים. יש כמה אפשרויות לבטא חיבה ואהבה לילדים, דרך נתינה ודרך עונש. ההורה לא יעניש את הילד של השכנים, למרות שהוא עושה מעשים שליליים, אבל כן יעניש את הבן שלו, כי הוא אוהב אותו ורוצה את טובתו. כמובן, מדובר על עונש שמגיע ממקום של אהבה ורחמים, ולא התעללות חלילה, כי המתעלל, כמובן שנקרא, רשם. וזוהי מטרת האיסורים. הנביא ישעיהו אומר בפרק מ"ה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם, עושה כל אלה. בתפילה אנחנו משנים מהנוסח ואומרים במקום שהקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, במקום בורא רע אומרים בורא את הכל. אומר הרמח"ל בדעת תבונות, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע באופן כללי, ישנו רע בעולם, אבל הוא לא עושה את הרע בפועל שיהיה ממוקד בפלוני או לאלמוני. הקדוש ברוך הוא לא עושה כך, אלא הקדוש ברוך הוא משפיע טובה כל הזמן, וכשהאדם חוטא, אז האדם פשוט עוצר את הטובה, ואז מגיע אליו הרע. אם הקדוש ברוך הוא היה עושה רע לאדם, היה אז מקום לחשוב, אולי לומר, אין להתנגד לאותו רע? אם הקדוש ברוך הוא עושה רע לאדם, למה להתנגד ולהתפלל שזה ישתנה? אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה רע לפלוני או אלמוני, אלא הקדוש ברוך הוא ברא רע באופן כללי. בעולם, והקדוש ברוך הוא משפיע טובה לבני האדם באופן קבוע. אלא כשאדם חוטא, הוא שם כמו היינו אומרים מחסום בפני הטוב, שלא יגיע, ואז מגיע הרע. כך אומר הרמח"ל בדעת תבונות. יש כאלה שהם חוטאים ואין להם מחסום, כך נראה. אבל הם כן מקבלים רע. אמנם בעולם הזה הם מקבלים הרבה טוב, מה שנקרא טוב בעיני הבריות, אבל זה במקום עולם הבא, שזה הרע הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם, שיכול האדם להרוויח הרבה בעולם הזה על חשבון עולם הבא. הוא מקבל שפע, הוא מתעסק, הוא מתעמק, הוא נשאב אל התאוות, אל הכבוד, אל הקינה, אל התחרות, הוא מאבד את העיקר, את ההתעסקות ברוחניות ובעולם הבא. הוא מקבל שכר בעולם הזה במקום עולם הבא. אומר הגאון מווילנה, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקת אותו, אומרת הגמרא בעירובין. כך אומרים חז"ל, הכוונה היא שהאדם, לדוגמה, לא נגזר עליו להיות עשיר, אבל הוא מתעקש, הוא כן רוצה להיות עשיר. לא בהכרח הוא יקבל את העשירות בגלל שהוא חרוץ כל כך ויעיל כל כך, הוא יכול בסוף כן לקבל את העשירות. אבל זה יהיה במקום השכר בעולם הבא. לכן אומרת הגמרא, במסכת נדע מה יעשה האדם ויתעשר, ירבה בסחורה, משא ומתן באמונה, ויתפלל. למה? בספר דברי חנינה כתב, שאם ירבה בסחורה וירוויח, אז לפחות שזה לא יהיה על חשבון עולם הבא. אלא בזכות התפילה, כי אוצר מתנת חינם יש לקדוש ברוך הוא, ועל ידי התפילה משיגים את השפע מאותו אוצר. אז יכול האדם כן להיות חרוץ ולהשיג יותר ממה שנקצב לו לכאורה. אבל זה לא בדיוק יותר ממה שנקצב, אלא שהוא מייבא שכר מהעולם הבא לעולם הזה. זו המשמעות של הדוחק את השעה. השעה בעולם הבא דוחקת אותו. הוא יהיה עשיר בעולם הזה. ולפעמים זה רק לפרק זמן. ואז הוא עוד יכול לאבד את הכל עוד בעולם הזה. ואז יצא כרח מכאן. ומכאן עושר שמור לבעליו לרעתו. אבל היסוד הוא שהקדוש ברוך הוא לא גורם רע לפלוני או לאלמוני, אלא רעתו של האדם. החטאים של האדם אלה הם המייסרים אותו. כי הקדוש ברוך הוא ברע רע באופן כללי, אומר הרמח"ל, והאדם הוא זה שמושך אליו, ממגנט אליו את הרע. על ידי עבירות, על ידי חטאים. ויש והאדם שואל, אם יש צרות בעולם, איפה בורא עולם? כלומר, באופן כללי האדם חי, אבל כשיש לו צרות הוא שואל, היכן הוא המנהיג לבירה? הוא מרגיש כאב, והוא שואל שאלה. הנחת היסוד של אותו אדם היא, אם יש מנהיג לעולם, ודאי שהוא לא רוצה שהאדם יסבול. שאלה מובנת, שאלה יפה, לכאורה. אבל בואו ונוציא את העוקץ של השאלה הזו. איך? אפשר לומר גם אחרת. אם כשרע אומרים, אין בורא לעולם חלילה. אז כשטוב, בואו נאמר, יש בורא לעולם. בואו נשמור על עקביות. שרי מתי שואל האדם, איכן הוא המנהיג לבירה? כשרע לא. כלומר, נדמה לו שההנהגה כלפיו היא בגדר לא אוהב, אלא אויב, עם ההרגשה. כלומר, הכאב מהווה מבחינתו מדד, מבחן ומסקנה שאין השגחה. אין הנהגה של בורא עולם בבריאה, אז תמשיך עם החשיבה הזו. תמשיך עם הכיוון הזה. תהיה עקבי מערכת החשיבה הזו. כשטוב לך, אז תאמר, יש בורא לעולם. כלומר, אם המדד של האדם השואל, זו ההרגשה. כשרע לו, מבחינתו, אין מנהיג לבירה. זו ההרגשה, בגלל האיסורים. אז כמו שההרגשה הרעה בעיניו היא מדד שאין מנהיג לעולם, שימשיך ויאמר כשטוב, יש בורא לעולם. אבל מזה האדם השואל שאלות כשרע לו, איפה הבורא בעולם? שוכח. כשרע לו, הוא נשמע מאוד אינטליגנטי, אולי גם עם הרבה קריזמה, ושואל שאלות. ומי מעורר את השאלה? הסובל. בעקבות ההרגשה הרעה, תמשיך הלאה. אם היסוד שלך זו ההרגשה, הרגשה רעה שואלת, היכן הוא המנהיג לבירה? אז ההרגשה הטובה, תמשיך ותאמר, כשמרגישים טוב, אז יש מנהיג לבריאה. כי בעיניים של השואל, הרגש הוא הקובע. ודאי, לא נזלזל בכאב של אותו אדם. כאב הוא כאב, רע הוא רע. כן נודה, נודה שזה כואב. זה לא נעים, לא נעים בכלל. אבל להמשיך בעקביות ולומר, אם כשרע אין מנהיג לבירה, אז כשטוב, יש מנהיג לבירה. כשאדם שואל שאלות מתוך כאב, נכבד את הכאב שלו, ננסה גם לעזור לו. אבל לא נסחף אחרי המסקנות הלא עקביות של אותו אדם, איפה הבורא לעולם כשרע לי? אז איפה הבורא לעולם כשטוב לך? אם הוא לא עקבי, בשאלת השאלות שלו, למרות שהוא שואל את זה, עם הרבה מקורות שנראים מאוד אינטלקטואליים, פתאום כשרע לו הוא נעשה פילוסוף גדול. איפה המנהיג לבריאה? אבל כשטוב לו, הוא מתווכח עם מוכר הפיצה, האם נתנו את התוספת שהוא רצה או לא. איכן היא העקביות של אותו אדם? אם אין עקביות, אז כנראה שגם השאלה רק נשמעת אינטלקטואלית, אבל היא לא כל כך. במקום להודות לבורא עולם כמה טוב לו על מה שיש לו, הוא מתוסכל למה מוכר הפלאפל שיקר לו ונתן לו כדור אחד פחות. אז מי שמגיע למסקנה על בסיס הרגשות, זו לא מסקנה הגיונית. זו מסקנה שתלויה על בסיס חוסר חוקיות וחוסר העקביות. מסקנות שתלויות בגורמים, משתנים, הרגשות של האדם. זו ודאי לא מסקנה אינטלקטואלית. היא ודאי לא שייכת לעולם האקדמיה, שמגדירה את עצמה כמי שמחפשת חוקיות והיגיון נטול רגשות, למרות שהרבה אנשים, עם תואר אקדמי, מתפארים בשאלות כאלה, ולא שמים לב כמה הם לא אקדמיים בסגנון השאלה הזו, ומאיזה מקום השאלה הזו מגיעה. הם מצליחים לתעתע את הציבור. הבעיה היא שהם גם מצליחים לתעתע את עצמם, והם מאמינים לעצמם שהשאלה שלהם באמת חכמה ומגיעה עם מקום אמיתי. ולא שמים לב לחוסר העקביות שבשאלה, למניעים של השאלה. הם יכולים לחקור על הרבה דברים טכנולוגיים נהדרים, או חיות בקצה העולם, או אולי מה קורה בירח, ונתפסים בעיני עצמם כמאות חכמים, אולי הם כאלה, אבל כשהלב שולט, הוא משתלט ומשעבד גם את השכל החכם. ועד רבה, התורה עצמה מזכירה בריבוי פעמים את נושא האיסורים, כלומר מראש התורה, לא מתנה את האמיתות שלה בכך שהאדם ירגיש טוב כל הזמן? אולי אצל סוג אדם או בדור שבו מחפשים להרגיש טוב, וההרגשה טובה היא מדד לאמת, אז כשמרגישים רע, חושבים שאיבדו את האמת. כי האמת היא מה שגורם לאדם להרגיש טוב כל הזמן. וזוהי הטעות. אין אפשרות להרגיש טוב כל הזמן. אין אופציה בעולם של חיים ללא איסורים. איסורים זו לא מערכת שאדם יכול להתחמק ממנה, באופן קבוע, ודאי שהוא לא יחפש אותם, אבל האיסורים הם לא יאהבו את המדד, האם יש בורא או אין בורא. האיסורים הם מהווים מדד שכואב לאדם, קשה לאדם, צריך לעזור לאדם, צריך לראות איך פותרים את זה, בדרכים רוחניות, בשילוב דרכים גשמיות, אבל מכאן ועד מסקנה, בגלל שכואב לי, בגלל שקשה לי אז אין מנהיג לבירה, זו מסקנה לא אינטלקטואלית, זו הרגשת כאב שבא לידי ביטוי באמירה, אמירה שנראית פילוסופית ועמוקה, למי שלא מעמיק במקורות השאלה. ולסיכום, אין זלזול בכאבו של האדם ועד רב החובה לעזור לכאב של האדם, אבל יש זלזול במסקנתו של האדם בעקבות הכאב שלו, כי האדם לא יכול בשם הכאב שלו להגיע למסקנות פילוסופיות, וכשטוב לו, הוא פתאום שוכח מהפילוסופיה ומתעסק מה הוא יאכל בארוחת בוקר. והאיסורים, לצערנו, הם לא נעימים, אבל יש להם מטרה. לא היינו רוצים אותם, אבל יש להם משמעות. התורה הקדושה מספרת, אברהם אבינו, אחרי ניסיון העקידה, הוא שב אל הנערים שלו. אומר המדרש, שרק אברהם אבינו שב אל נעריו, כי כך כתוב בתורה, וישוב אברהם אל נעריו. שואל המדרש, יצחק, איכן היה? אומר המדרש, שלח אברהם אבינו את בנו ללמוד תורה, אצל שם. אומר המדרש משל, לאדם, איש או אישה, שיתעסקו בסחורה מסוימת, והיא עבדה, היא הצליחה, הרוויחו מזה הרבה, לעולם הם לא יעזבו את אותו עיסוק. כך אומר אברהם אבינו, העיסוק הזה שנקרא תורה ומצוות, הוא כל כך רווחי, לעולם לא אעצור את העיסוק בתורה, לא אצלי ולא אצל צאצאי. כך אומר המדרש, אמר אברהם, כל שבא לידי, כלומר כל מה שהרווחתי בחיי, אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצוות, לפיכך איני רוצה שתזוז מזערי לעולם. אומר בעל הזיכרון מאיר, רעיון נהדר, ללמוד ולהבין מה היו הרגשות של האבות הקדושים בעבודת השם. להקריב לעולה את הבן יצחק, זה כואב, אומר המדרש. אברהם אבינו שולח יד, ליטול את הסכין ועיניו מורידות זמאות. ונופלות זמאות לעיניים של יצחק מהרחמנות של אבא. אף על פי כן, אומר המדרש, הלב שמח לעשות רצון יוצרו. עוד אומר המדרש, בשעה ששלח אברהם אבינו ידו לקחת את המאכלת, לשחוט את בנו, בכו המלאכים מצער, ונאמר, אל תשלח ידך אל הנער. סכין איכן היה? למה אומרת התורה הקדושה, אל תשלח ידך אל הנער? היה צריך להיות כתוב, אל תשלח את הסכין אל הנער. למה אל תשלח ידך אל הנער? אלא אומר המדרש, נשרו שלוש דמעות ממלאכי השרת ונשחת הסכין, אמר אברהם אבינו, אחנוק את יצחק. לכן אומר המדרש, אל תשלח ידך אל הנער. אומר אברהם אבינו, אז הוציא ממנו אולי טיפה דם, אל תעש לו מאומה. כעבד השם, אברהם אבינו לא יודע פשרות, עבד נאמן, מצטער. לא לשלוח את הסכין, לא לשלוח את היד, אל תעש לו מאומה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, העלה לעולה את הבן שלך, הוא לא טוען שום דבר. עד רבה אומרת התורה, וילכו שניהם יחדיו אברהם ובנו יצחק בלב שלם, וילכו שניהם יחדיו. מה רוצה התורה להדגיש כשאומרת וילכו שניהם יחדיו? מספיק שיהיה כתוב וילכו שניהם יחדיו. למה לי? לומר שהלב של יצחק היה שלם כי עדיין לא ידע לאן הוא הולך. כך הלב של אברהם אבינו היה שלם. אבל אחר כך, כשקורא המלאך לאברהם אבינו ואומר, אל תשלח ידך, התחיל אברהם אבינו להיות תמה. הוא שואל שאלות, איך זה הגיוני? אז לא לשלוח את היד, אבל כן להוציא טיפה דם? אחנוק אותו, הוציא טיפה דם, משהו אעשה? לכאורם, בדרך הטבע, לפי חוקי ההיגיון הידועים לנו, בני האדם, היינו מצפים, אחרי ההתרגשות הגדולה של אברהם אבינו, כשאומרים לו, אל תשלח ידך אל הנער, לא ינסה אברהם אבינו לשאול שאלה, אולי בכל אופן לחנוק, אולי להוציא טיפה דם, בסדר, לא עם הסכין, אבל משהו אחר, לא את זה היה צריך אברהם אבינו לעשות, אלא לברוח, לשוב לביתו, לברוח ממקום הסכנה, להרגיע את יצחק, להוציא אותו משם, להוריד אותו מהמזבח, לחזור הביתה, לשרה, לא ידע בכלל להיכן יצחק בנה הלך, כך היה צריך להיות. כך, אצל מי שפועל לפי חוקי ההיגיון, הרגילים של בני האדם שדואגים לעצמם לשרול, לחיות, להמשיך להתקיים כמה שיותר. כאן, בעולם הזה. רגיל, בני האדם, אנושי, מובן, אבל יש יותר מכך. אבותינו הקדושים עשו נגד האינסטינקט, נגד חוקי ההיגיון, נגד חוקי טבע ההישרדות של האדם, מיד אחר העקידה, אומרים לו, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעס לו מאומה, גם לא להוציא טיפה דם. מה עושה אברהם אבינו? לא מחזיר את יצחק לביתו להירגע מהאירוע הטראומטי, להחזיר לשרה שתראה את בנה. לא, אומר אברהם אבינו, כל שבא לידי אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצוות, לכן איני רוצה שהתורה תזוז מזרעי לעולם. רבותינו במדרש אומרים משל, אדם שהתעשר ממלאכה מסוימת ולא רוצה לוותר עליה, הרי הוא כל כך מרוויח מהעסק הזה. כך גם כן הנמשל, אברהם אבינו אומר, התורה היא מעניקה לי כל כך הרבה, לכן אני לא רוצה שבני ינטוש את התורה, ומיד אחרי ניסיון העקידה במקום לחזור הביתה הוא שולח אותו לבית המדרש של שם. אבל לכאורה, בדיוק הפוך, הרי צרות רבות פוקדות את אברהם אבינו בגלל שהוא מוסר את עצמו ואת בנו לקיום התורה והמצוות. אז איך אפשר להשוות אותו לאדם שמצא עסק, מתעשר ממנו ואומר לעולם לא אעזוב את העסק הזה? עד רבה, הדבר הנכון היה לציין את ההקרבה של אברהם אבינו. אבל האבות הקדושים, הם חיו בדבקות אילאית, בדרגות גבוהות של התקרבות לקדוש ברוך הוא, ולא התייחסו אל נושא הסבל כמדד. האם הדבר נכון או לא נכון? הסבל בעולם הזה הוא סבל. הוא כואב, הוא כואב מאוד, אבל יש משהו שהוא מעל הסבל. הסבל בעולם הזה הוא בטל לעומת נועם המצוות, נועם התורה. גודל השכר, וכמו שאומרים רבותינו, ואת זה חיים אבותינו הקדושים. הם מרגישים שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, ולכן ההרגשה של כאב, תסכול, איסורים אלה ואחרים, הם מעל זה. וזוהי ההשקפה של אבותינו הקדושים. השקפה שהיא הפוכה לגמרי מפשוטי העם. אנשים פשוטים אומרים, אם אני מרגיש טוב, סימן שיש בורא לעולם, אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואם אני מרגיש רע, איפה הוא נמצא? למה אומרים שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, הרי אני לא רואה אותו? זוהי הגישה של פשוטי העם, אנשים ששופטים את האמת על בסיס הרגשות שלהם. אבל האבות הקדושים, קיום רצון השם, הוא הערך. יש סבל, יש שמחה, יש רגעים טובים, יש רגעים קשים, הם לא מדד. האם התורה והמצוות זה אמיתי או לא? הם לא נזכרים לשאול שאלות פתאום מתי שכואב? נכון, כואב, אבל לא להגיע למסקנה בעקבות הכאב. עד רבה, אולי הכאב יש לו מטרה נוספת. לפום צערה אגרה, לפי המאמץ כך יהיה השכר, יש יותר תועלת בלפום צערה אגרה, כפי המאמץ כך יהיה השכר. את זה חיו אבותינו הקדושים, וכך אפשר להסביר מתי הגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב, כמו אברהם, יצחק ויעקב, שהם עשו את האמת, כי זוהי האמת. אם יש כאב, אם יש תסכול, אם יש קשיים, זה לא הופך את האמת להיות לא אמת. זה הופך את הקושי לקושי, את ההרגשה הרעה להרגשה רעה, אבל לא למסקנה. כי הסבל, האיסורים אצל האבות הקדושים בעולם הזה, היו בטלים אצלם לעומת נועם המצוות וגודל השכר. התורה מספרת שאורחת ישמעאלים באה מגלעד לקחת את יוסף, והגמלים נוסעים, נכועות צורי ולוט. למה פרסם הכתוב את המסע של קבוצת הישמעאלים הזו שלקחה את יוסף? אומר רשי בשם המדרש, להודיע שכרן של צדיקים, דרכם של הערבים לשאת נפט, יתרן, שהריח של אמורם, אבל כאן הזדמנו בשמיים ריח טוב ליוסף, למרות שזו לא הדרך של הישמעאלים. למה? שהצדיק לא יסבול יותר מדי. אומר בעל הזיכרון מאיר, אם נעקוב אחרי האיסורים, הצרות, התלעות של יוסף, כל כך הרבה צרות, נמכר, נתגלגל, עבד בזוי, עובר מיד ליד, מגיע לפוטיפר, מגיע לבית האסורים, כל כך הרבה צרות, אבל בכל אופן, מה אומרים? שלא יקבל ריח לא נעים. מה היה אמור יוסף לחשוב? רע לי, אני מצטער, הולך לשבי, אבל בכל אופן, יש ריח טוב. זה לא אופייני שיהיה ריח טוב, בדרך כלל הישמעאלים אין ריח טוב, אבל הפעם יש ריח טוב. איך זה? איך המסר הזה אמור לנחם את יוסף? הרי יוסף הצדיק כל כך סובל, עובר מיד ליד, מתבזה, מושפל. מה הוא צריך? לשים לב? על מה הוא צריך להתרכז? מה הוא צריך לזכור? שכשהגיעה אותה אורחת ישמעאלים מהגלעד, הגמלים משלהם נסו נחוץ או ריב עלות שזה ריח טוב. למה? למה לציין את זה? ומה יוסף אמור לעשות עם המידע הזה? התשובה היא, לזכור. לזכור שאם חלילה עכשיו האדם נכנס לתקופה של משבר, לתקופה של קשיים, הכל מדוד מהשמיים. יש צרות, יש איסורים, יש השפלות, יש צער. אבל הכל מדוד. אם יש רגע אחד שפתאום רואים שזה לא כמו שאמור להיות, ישנם ישמעאלים שהם אמורים להגיע עם ריח לא נעים ובכל זאת מגיעים ריח נעים, פתאום רואים שינוי בסדר ההנהגה האנושית הרגילה של אותם ישמעאלים, זה לא במקרה. יוסף צריך לומר לעצמו, רגע, אני כעת נכנס לתקופה קשה, נכנס למשבר, אבל אני לא הולך לסבול כמלוא אנימה מעבר למה שאני אמור לסבול. הנה, קיבלתי רמז לכך, קיבלתי איתות, קיבלתי סימן. בדרך כלל אני אמור גם לסבול מהריח הרע, נפט, יתרן שיש לישמעאלים, והפעם הזדמנו ישמעאלים שאין להם את הריח הרע הזה. זה לא אופייני להם. יש אנשים בעלי מקצוע שהם באופן טבעי עסוקים בריח רע. כל מלאכה מכבדת את בעליה, אבל זוהי המלאכה. פתאום אותו אדם מגיע מהמקום שבו הוא עשה את המלאכה עם ריח טוב. זה לא אופייני, זה נגד חוקי הסטטיסטיקה. אחד ממאה הם כך, אולי אחד מאלף. אם רואים שהדבר הוא נגד חוקי הסטטיסטיקה, זה כבר אומר דורשני. בואו נדרוש. מה דורשים? מגיעים למסקנה שיש צרות, יש איסורים, אבל הכל מדוד, הכל מחושבן. אם כן, אם המסר הזה יוצא יוסף למצרים, מביאים לו איתות משמיים לומר לו שאתה לא תסבול כמלוא הנימה מעבר למה שאתה צריך לסבול. וכך היא הנהגת הבורא, שבני האדם צריכים לדעת שיש צרות, יש דאגות, רחמנה ליצלן, אבל גם לדעת שקץ שם לחושך, וכשהקדוש ברוך הוא ישים קץ לחושך ברגע אחד, יכולים הדברים הרעים להתהפך מרעה לטובה. כמו יוסף שברגע אחד קץ שם לחושך, מקץ שנתיים ימים קץ שם לחושך, והגיע מהמשבר, מהבור, מהשאול, אל האיגרא רמא, אל המלוכה. את המסר הזה היה צריך יוסף לזכור, יש צרות, יש דאגות. מה תפקיד האדם? לזכור, זה זמני. האדם לא סובל בעולם הזה, אלא אם כן מחליטים מלמעלה, כך אומרת הגמרא בחולין דף זין. וגם כשאדם סובל, הצער הוא גדול, חובה לעזור לו, לסייע, לתמוך מה שאפשר. יחד עם זאת, לדעת שכל פרט מכוון ומחושב. ודבר נוסף, האיסורים הנשלחים הם מדוקדקים, לא יותר ממה שהאדם אמור לסבול. אבל היות והאדם לא תמיד יודע איך להתמודד עם האיסורים, לכן הוא סובל מהם יותר ממה שנקצב עליו. כי אומרת הגמרא, במסכת עבודה זרה בדף נון ה', אומרת הגמרא, איסורים בשעה שמשגרים אותם אל האדם, משביעים אותם ואומרים להם, תהיו אצל האדם הזה עד יום פלוני. תצאו ביום פלוני, בשעה פלונית, עדי פלוני, עדי רפואה זו או אחרת, כיוון שהגיע זמנם, האיסורים יוצאים. הם נאמנים. נאמנים מגיעים בזמנם ויוצאים בזמנם. הבעיה היא, זה לא קל, אבל זוהי האמת, שאדם סובל יותר ממה שאמור לסבול. למה? הוא מצער את עצמו יותר מהצער האותנטי המקורי הראשוני שהוא התחיל בו, שקיבל אותו משמיים. האדם, רחמנא ליצלן, קיבל איסורים מסוימים, היות שהוא לא יודע להתמודד איתם, היות שהוא נשאב אליהם, מתעסק בהם יותר מדי, לא יודע להתמקד בדברים אחרים, להשיח דעת, להתרכז בעשייה, בהתקדמות, בשמיכה, בנושאים אחרים בחיים, זה קשה, זה לא קל, אבל היות שהוא לא עושה את זה, אז הסבל נעשה גדול הרבה יותר, מכיוון שהוא נשאב לשם, הוא מרגיש חסר אונים, הוא נשאב יותר מדי אל הסבל. אז הוא מרגיש את הסבל בעוצמה רבה יותר ממה שהסבל באמת. ואומר הרמב״ם בהלכות תענית, פרק א', אם יש לאדם צרות, אם יש לאומה צרות, אם יגידו שזה ממנהג העולם, זוהי צרה במקרה, זוהי דרך אכזריות. למה? כיוון שאז האדם לא מקבל את האיסורים, ואז אומר במה אפשר להשתפר, במה אפשר להשתנות, איך אפשר לצמוח, משהו בחיים. צריך לשנות, צריך להחליף גישה, צריך להחליף התנהלות, צריך להחליף מעשים, משהו צריכים לעשות. אבל האדם לא מחפש לעשות שינוי, כי הוא אומר שמה שהוא סובל זה במקרה. זוהי אכזריות, אכזריות של האדם על עצמו. למה? מכיוון שכאשר האדם לא מתעורר מהאיסורים לעשות שינוי, אז האדם גורם לעצמו להמשיך ולהידבק במעשים שליליים, בגישה לא נכונה בחיים, ואז תוסיף הצרה צרות אחרות. הוא בצורה עקיפה ממגנט לעצמו עוד ועוד צרות, כמו שכתוב, והלכתם עמי בקרי, והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי, אומר האור החיים הקדוש. בהתחלה האדם מקבל איסורים קטנים כדי שיתעורר האדם. האדם לא מתעורר, ואז כאשר הוא לא מתעורר, לאחר מכן הוא מקבל איסורים גדולים מאוד. את האיסורים הקטנים יכל האדם לזהות, להבין מהי מידה כנגד מידה ולהשתנות. אבל כאשר האדם לא זיה מהי המידה כנגד מידה, אז לא יעזור להמשיך לתת לו איסורים שהם במידה כנגד מידה, כיוון שהאדם לא עושה חשבון נפש במה הוא חטא ומה צריך לתקן. ולכן נותנים לו איסורים עוד הרבה יותר גדולים כדי לזעזע אותו. שישתנה למענו, לטובתו, מכיוון שהשיקול הוא לא רק עולם הזה, זה רק פרוסדור, העולם הבא הוא הטרקלין, ובמבט של חיי נצח, כמו שהתורה מצפה ממי שיש לו נשמה, והנשמה מסוגלת לחוות עבר, רווה ועתיד, וגם אם האדם, כפי שהוא נמצא, הנשמה בגוף שלו לא מצליח מספיק להבין את עומק הרעיון, אבל כן, האמונה היא חוש נוסף, יותר מאשר חמשת החושים שיש לאדם שמוגבלים לזמן ולמקום, והנשמה היא בנויה להכין מערכת חשיבה, תפיסה, גישה והזדהות בהתאם לחוקי הנצח. ובחוקי הנצח, כאב הוא כאב, הוא כאב גדול, אבל מטרתו אינה רק כאב כדי להתרפות, אלא כאב כדי להתעורר, כאב כדי להתרומם, כאב כדי להשתנות, כאב כי זה איתות, כי האדם לא ישתנה, אלא אם כן משהו יקרה לו. כי מה גורם לאדם לשנות את ההתנהלות האוטומטית שלו בשגרת החיים? מתנה? תגמול? חוויה טובה? כל אלה לא גורמים לאדם להתעורר להשתנות. וגם כאשר האדם מבין שכדאי להשתנות, צריך להשתנות, זה עדיין לא יגרום לו להשתנות. למה? כי הוא רק מבין, וישנו כוח חזק מההבנה. זה כוח ההרגל של האדם, הוא חזק מההבנה. כוח הלב של האדם, הוא חזק מההבנה. ולכן צריך האדם לפעמים איסורים, וזה מתחיל באיסורים קטנים. וכאשר האדם לא מתעורר מאיסורים קטנים לעשות חשבון, יש כאן מידה כנגד מידה. יש כאן שיח מלמעלה שמעבירים לאדם מסר, תעשה שינוי, תשתנה. כשהאדם לא מחפש את הגישה הזו, את הכיוון הזה, זוהי דרך אכזריות, אומר הרמב״ם. כיוון שאז האדם נדבק במעשים הרעים שלו, ואז אין ברירה, אלא להוסיף צרה על הצרות האחרות שכבר יש לו. והלכתם עמי בקרי, אין ברירה. למענכם, והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי. למענכם, כי יכול הקדוש ברוך הוא להעניק לבני אדם עוד ועוד מתענוגי העולם הזה, עוד שלווה, עוד רוגע, עוד ביטחון, אבל הוא רוצה בורא עולם את הטוב ביותר לבני האדם. הטוב ביותר לבני האדם זה הרוחניות. ואם האדם אומר, אבל בשבילי זה לא העיקר, לצערנו הרב, זו הסיבה לאיסורים. כי האיסורים, אומר המהר"ל מפראג, עוזרים לאדם ליישר קו אל מערכת חשיבה ערכית ונצחית שאומרת למה להשקיע בעולם הזה, אם הוא מעורבב מטוב ורע, ועד שמשיגים הנאה, תחושה טובה, אדם משיג הרבה נכסים, הרבה נכסים, הרבה דאגה. האדם משיג הרבה מאכלים, זה לא תמיד בריא. האדם משיג הרבה כבוד, יש לו הרבה שונאים, הרבה מקנים. אין טובת העולם הזה שלימה. כל טובה בעולם הזה היא מעורבת טוב ורע. למה? סימן. סימן לאדם שלא יישאב אל טובות עולם הזה. ודאי, במינון מסוים יכול להיות יעיל, יכול להיות טוב, הכל לפי דרגתו של האדם. אבל, כן ליישר קו, אומר המהר"ל, בעזרת האיסורים, שהם מדברים אל ליבו של האדם, אל ההרגלים של האדם. הכאב הוא חזק יותר מאשר המוח של האדם. המוח של האדם מבין כדאי לעשות שינוי, אבל ההרגלים והלב לא. ולכן המכה, האיסורים מיישרים את האדם. ומכוונים אותו, מאיכן מגיעים האיסורים? ממקום טוב, ממקום חיובי. זה לא קל לומר את זה, אבל זה עדיין לא הופך את זה ללא אמיתי. לא כל מה שקשה לומר, לא קל לומר, הוא לא אמיתי, הוא פשוט לא קל לומר, אבל הוא עדיין אמיתי. איפה רואים את זה? אומרים רבותינו הקדושים, כאשר הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, שפך חמתו על העצים ועל האבנים, הקרובים היו מאורים זה בזה, למרות שבדרך כלל, הקרובים כאשר היו, פניו איש אל אחיו, כלומר פונים האחד אל השני הקרובים, זה היה סימן שעושים רצון אביהם שבשמיים. וכאשר הם היו גב אל גב, זה סימן שלא עושים רצון אביהם שבשמיים. ובזמן החורבן, למה היה חורבן? בגלל שנבוכדנצר רצה להחריב? בגלל שהגויים רצו לפגוע? לא. אלא קמח תחון הם כבר תחנו. מי שהרס את בית המקדש, מי שהחריב, מפני חטאינו. גלינו מארצנו, לאחר מכן חיפשנו שהחובה תהיה על ידי חייו מסוים. מישהו שהוא בעל חוב, הרשע הגדול ביותר, הוא זה שיהיה השליח לעשות את החובה שכבר נגזרה משמיים. מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז אם כן, בזמן הזה, הקרובים היו צריכים להיות גב אל גב. אבל אומרים רבותינו, בזמן החורבן הקרובים היו איש אל אחיו. למה? כדי לסמן לאומה, אומרים בעלי המוסר והחסידות, אתם יוצאים לגלות, אבל תצאו לגלות עם המסר, עם המסר שעליי תשוקתו. כך כתוב בשיר השירים שאומרת כנסת ישראל. עליי אומרת כנסת ישראל תשוקתו של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה את טובתנו, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה אותנו לנצח. ולכן בשיר השירים פרק ה' כתוב שהיקוני ופצעוני השומרים, הם מייסרים אותי, הם מקים אותי. מי זה? הגויים, המייסרים, הם מייסרים. ובכל אופן, עם ישראל, במקום לחפש איך אפשר להרגיש קצת יותר טוב, איך אפשר למצוא מרגוע לגוף, הם אומרים, השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תאמרו לו? שחולת אהבה אני. את מי אני רוצה? את מה אני רוצה? את בורא עולם. כך אומרת כנסת ישראל. וכשהגויים שואלים, אנה פנה דודך? איכן הוא הבורא עולם שלך? בואי כנסת ישראל. בואי תצטרפי לתרבויות שלנו. בואי תצטרפי לחברה שלנו. יש איסורים. איפה הוא המנהיג של העולם? עשה, עושה ויעשה לכל המעשים? אולי עשה. עדיין עושה? עדיין יעשה? אנה פנה דודך? הוא כבר לא פה. חלילה. אפר לפומיום. אפר לפה שלהם. אבל כך הם אומרים. אומרים כנסת ישראל, השבעתי אתכם בנות ירושלים. תגידו לו שחולת אהבה אני. זו אני כנסת ישראל. למה? אני לדודי כי עליי תשוקתו. אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. כי אני יודעת שעליי תשוקתו. כי בזמן החורבן ראינו את הקרובים שהם מאורים זה בזה. הם מחוברים האחד לשני. זה סמל וסימן שבורא עולם כששולח אותנו לגלות או לאיסורים רחמנא ליצלן, זה מתוך אהבה. זה לא רק איסורים כי כך העולם בנוי וזה טבע העולם. לא, זה טבע העולם. למה? כי כך בורא עולם מדבר אל האדם, אל בני האדם. וכשבני האדם לוקחים את האיסורים, מתרוממים, משתפרים, משתדרגים, אז הם הופכים את מידת הדין אל מידת הרחמים. לכן גם חודש תמוז, החודש הקשה ביותר בשנה, אין בו שום נחמה, שום ישועה, רק צער. בחודש הזה, הצירופי האותיות של החודש, י' כ' ו' כ', בדיוק הפוך. הצירוף של האותיות הוא מהסוף להתחלה. כ' ו' כ' י' הפוך. למה? אומרים בעלי המוסר והחסידות, לסמן, לסמל, שגם מה שנראה הפוך, גם מה שנראה לא הגיוני, גם מה שנראה כואב, גם מה שנראה לא מקדם ולא מתאים, העולם מתהפך. עדיין, יש כאן הנהגה של שם השם. זה רק נראה הפוך, אבל זה עדיין שם השם, כך אומר בעל הבני סוחור. וכשאדם מאמין שהכל לטובה והכאב הוא זמני, האמונה הזו והתפקוד של האדם בהתאם לאמונה הזו, הוא ממשיך לחייך, לעודד, לפרגן לאנשים אחרים, הוא ממשיך לקום בבוקר, לפעול, להרגיש טוב, או לנסות בכל אופן את המקסימום האפשרי בתוך מסגרת מגבלות החיים שלו, הוא מתייגע, הוא מתאמץ, מידה כנגד מידה. כשיגיע הזמן של קץ שם לחושך, יש גבול לחושך שהאדם אמור לסבול, בתנאי שהאדם עירני ומודע לכך שיש גבול. וכאשר האדם ממשיך בתוך מסת האיסורים והכאב שיש לו, להמשיך לחייך איפה שאפשר, לעודד איפה שאפשר, להתחזק, להמשיך קלה כבחמורה, למרות שברקע מהדהדת אצלו המחשבה, זה לא הוגן, זה לא צודק, אני מיואש, לא רוצה עוד להמשיך את תפקד, קצתי בחיי. ובכל אופן האדם הזה ממשיך, אז כשיגיע התאריך של קץ שם לחושך, אז יהיה קץ לחושך ותחילה לאור. אבל כאשר בזמן המשבר, בזמן הקושי, האדם מגדיל קושי על קושי, הוא מוסיף קושי על קושי, הוא סובל והוא מצטער, בוודאי מאוד מאוד קשה לו, אבל הוא לא מנסה לצאת מזה, אלא מעצים אולי בלי לשים לב, נשאב בלי לשים לב, מתעסק בכאב, מתחיל במוח שלו לומר לעצמו למה זה קרה ואיך זה קרה, וזה לא הוגן וזה לא צודק, לא ממקום של חשבון נפש, ממקום של ייאוש, ממקום של תסכול. הוא מוסיף עצב על העצב המקורי שיש לו. לעצב המקורי קץ שם לחושך, אבל העצב שהאדם מוסיף לעצמו, לזה רק האדם יכול לשים קץ. קץ שם הקדוש ברוך הוא לחושך שהוא שם. אבל כאשר האדם מוסיף עוד חושך מעצמו, עוד תסכול, עוד מחשבה, זה לא הוגן, זה לא צודק, למה זה קרה, איך זה קרה, כשאדם מוסיף איסורים על האיסורים שיש לו, והדברים נאמרים מקום של כבוד, בהבנה שכאב הוא כאב גדול, ואל תדין את חברך אש להגיע למקומו. רק נציין מה שהתורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה מלמדת אותנו. כשהאיסורים לא מרוממים את האדם, כשהאדם עסוק בהעצמת האיסורים, במחשבה בלתי פוסקת עליהם, זו כבר מנה שנייה של איסורים שלא נקצבה משמיים, שהאדם מוסיף על עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר, קץ שם לחושך שאני שמתי. אבל כאשר אתה מוסיף, עוד חושך, נכון, זה קשה, נכון, לא קל שלא להישב, אבל זה האתגר, זה הקושי, אבל זה אפשרי, כי האדם הוא למעלה מהצרות והאיסורים שלו. כשאדם שם קץ לצרות שלו, לחושך שלו, על ידי שבחושך הוא מדיק את האור האפשרי מבחינתו, כשיגיע המועד, כשיגיע הזמן, גם הקדוש ברוך הוא, קץ שם לחושך, ומגיע האור, האור הגדול. היו ברוכים.
כי איילת הרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.